את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93.8 FM, באתר כל חי ובאפליקציה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, פרשת תולדות, ערב טוב לך יעקב ריבלין ותודה רבה על האירוח.
ערב טוב אבי, בסלון. אנחנו נמצאים כן. כמובן ביום, כמו שאמרת, אורל יום שישי, פרשת תולדות, יש לנו את יעקב ועשיו, יש לנו את מכירת הבכורה בנזיד הדשים.
אז מה, מי מה ההקבלה להשבוע?
מי מהאנשים של זה היה היית מקביל אולי ליעקב ועשיו, שני אחים שהתחילו פתאום לריב ביניהם.
תראה, יעקב, יש לנו את יעקב...
ליצמן.
אבל מצד שני הוא זה ש... ליצמן הוא זה שמחר את הבכורה, לא זה שלקח את הבכורה.
בנזיד הדשים?
איציק כהן טוען שאפילו הדשים הוא לא קיבל, זו הבעיה. אומר, תנו לי לפחות את הדשים שהבטחתם.
כן, זה ברור, אנחנו כמה צריכים לזהר שמדובר על אבות הקדושים. אני רק נאמר שהמטאפורה היא שכמה שחברים טובים וכמה שאחים, וכל אחד צריך לבקש ערבויות, באמת שיעקב אבינו מחר את הבכורה, אז הוא ביקש על זה קניין והתנאה, ואפילו עשה עסק. חבל שאיציק כהן... במעבר חד לנושא הזה, לא דאג לעצמו למספיק ערבויות, לפני שהוא הסכים להיות סותם אחורים שם במשרד השיכון, וזה סופו שהוא גמר כמו שגמר. חבל, הייתי מצפה מאדם כל כך מוכשר, באדם שעבד עשרות שנים למען הציבור החרדי, שיסיים את הקריירה שלו, הרי כולנו יודעים שעוד מסיים עוד 3 חודשים.
תשמע, כבר כמה פעמים אמרו עליו שהוא מסיים את הקריירה, בוא נראה.
אתה יודע מה, אמרו את זה גם על ליצמן, לא?
או, תשמע, אז אולי זה השבוע שבו כל אלה שאמרו שהם מסיימים קריירה פתאום חוזרים, זה עכשיו כמו ביידן. הקשישים חוזרים לבמה.
העולם שייך לקשישים.
אמרו על גפני היו קרבות ירושה, ראית את הכותרות, קרב הירושה, שמעת אותו, הוא ידבר תכף אצלנו, הוא עם אנרגיות כאלו כמו לפני 20 שנה. מדבר, פותח את חרצובות לשונו, וליצמן שכבר הספידו אותו, חוזר מלא מלא, בלי אליהו חסיד, הוא נציג הוא גם בכנסת וגם בממשלה.
נכון, ליצמן מבחינה פוליטית נחל השבוע ניצחון, הוא ידע מה שנקרא להפוך לימון ללימונדה, אבל אתה יודע מה, בכל אופן, כדי שנזכור מה היה, אני רוצה קצת לצטט כמה קטעים מרעיון של ליצמן בשבוע שעבר לעמיתנו יהודה שלזינגר מעיתון ישראל היום. הוא אמר כמה קטעים שהיום נראים כמו איזה לקוחים מעולם אחר. הוא אומר לו ככה, תראו, לא לוקחים אותי ברצינות, גם עכשיו שהתפטרתי, אומר ליצמן. אני שומע שמדברים על חברים שלי במפלגה שלא לוקחים אותי ברצינות, צוחקים מני, שאומרים שזה זמני, או אומרים שאני אחזור מההתפטרות, או בסדר שיאמרו. אז שלזינגר אומר לו, לא תחזור? אומר ליצמן, אומר לו, לא, אני לא אחזור. אומר לו, יעקב ליצמן לא יהיה אוצר בממשלה? אומר לו, לא. שואל המראיין, האם הוא נגמר עידן ליצמן בממשלה? אומר לו, ליצמן, תראה כמה פעמים אתה שואל, גם אתה לא מאמין לי. ואז הוא מסכם, עשיתי המון דברים גם בלי להיות שר, אפשר לעבוד טוב מאוד גם עמדת חבר כנסת. בכלל, להיות שר זה משהו שקיבל אישור חד פעמים מהרבנים, זה בדיעבד, זה נגמר, לא יהיה שר יותר, הלכתי, זה נגמר. אז בוא, אבי, אתה כתבת ברחבה על הספר הזה, מה היה בדיעבד הזה של ליצמן, שאילץ אותו לעשות פליק פלק כזה לאחור, ואחרי כל האמירות הנחרצות האלה, לחזור להיות שר?
א', צריך לומר לשבחו, תשמע, זה יחזיק מעמד סוף שבוע שלם. זאת אומרת, כשהוא אמר ליהודה שלזינגר, הוא באמת לא רצה להיות שר.
אמת לי שאתה,
הם באמת ניסו למנות את מנכ״ל המשרד כיום, ניסו לשים אותו כשר, רק זה התפוצץ, ואז החברים באגודה באו ושמו בלוק, חלק היה להם גם תמיכה מתוך החברים בסיעה המרכזית, ושמו לו בלוק, ואז בעצם שמו את הסיעה המרכזית במלכוד. או שאתם עכשיו תוותרו על זה ותיתנו את זה לנציג אגודאי אחר, או למישהו שהוא לא ליצמן, או שתפסידו את הכל ולא יהיה לכם גם את תיק השיכון. אז בסיטואציה הזאת ליצמן נכנס לאדמו"ר, אתה יודע, אל תאיימו עלינו. הפה שעשר הוא הפה שהתיר. תראה, תרמה לכך גם העובדה שהפעם זה לא משהו אידיאולוגי. זה מה שהם לפחות מסבירים בלשכתו של ליצמן. לא היה פה משהו אידיאולוגי. הייתה פה טענה כלפי נתניהו, שהוא בעצם מטיל את הסגרים בחגים, שזה הוא הבטיח שבחנוכה למשל לא יהיה סגר. תדע מה יש בחנוכה, זה כמו תפילת נעילה. אז נמצאים בבית המדרש, ויש את התמונות היפות. זה זמן חשוב. זאת אומרת, בסוף זה מה שהפריע להם. זה שלא מתחשבים, אומרים הפעם הם התחשבו, אז זה שונה. להגיד לך שיצאו בכבוד מהסיפור הזה, אף אחד לא יכול לומר.
אגב, נתניהו שלא הבטיח שלא יהיה סקר בחנוכה, אבל אני שומע מאחורי...
גם ליצמן הבטיח שהוא לא יהיה שר.
נכון.
עד חנוכה יש יותר זמן מאשר בין הרעיון של שלזינגר.
ונתניהו גם הבטיח לגנץ שיהיה ראש ממשלה פעם.
כן.
אבל לפי נתוני התחלואה ומקדם
ההדבקה... וגנץ אמר שהוא לא יעשה ועדת חקירה על צוללות, גם ההקלטות האלה שמים.
אז בקיצור, מה המסקנה שלנו? אבי, שאין שום ערך לאמירה של אנשי ציבור ופוליטיקאים, הכל זה איך הגדרנו אמת לשעתה. לכן אני תמיד אומר, אל תסתכל על מה שפוליטיקאי אומר, תסתכל על מה שהוא עושה. ואם אני אסתכל על הרקורד של נתניהו, אני יכול להגיד שיש מצב בהחלט שההבטחה הזאת שלא יהיה סגר בחנוכה תהיה הבטחה לקרח, כי אם נתוני ההדבקה יעלו, אני גם מניח שיהיה לחץ כבד של הגורמים המקצועיים, בגלל שמסיבות חנוכה, האירועים שאתה מדבר עליהם, ההדלקות ההמוניות, אז לא נתפלא אם בסדרת ההבטחות הבלתי מקוימות של נתניהו תהיה עוד הבטחה.
עולים בירורי כפירה שאולי גורמים אחרים באגודת ישראל, שגם כן מייצגים כמה חסידויות, הפעם ישמחו שיהיה סגר בחנוכה, ולו בשביל שדברי ליצמן וההבטחות ראש הממשלה לליצמן לא יתקיימו, אבל בוא נעבור לפרסומות, כי יש איתנו היום גם מרואיינים מעניינים. מי יהיה איתנו? גפני כבר אמרנו.
יהיה איתנו, על גפני אני רוצה להגיד כמה לפני שהוא עולה איתנו לשידור, אני מקווה שהוא לא ישמע את זה לפני שהוא יעלה. גפני זה גם דוגמה לאדם שאתה יודע שזה כמו אוף חול. אמרת שהספידו אותו אחרי שהוא היה חולה, אמרו לו שהוא לא חוזר, אמרו שהוא לא בכושר שלו,
שהוא חלש, שאין לו אנרגיות.
ואני ראיתי אותו השבוע מנהל את המלחמות בוועדת הכספים, שמעתי אותו גם היום בבוקר מדבר נגד בנט ונגד כולם.
איזה רעיון.
ואני, אנחנו נעמיד אותו כאן למבחן, האם האנרגיות שלו היא יהיו כמו של פעם, כמו הרעיון הסוערים עם גפני, שכל משפט שלישי שלו זה כותרת. אז אבי, בוא אנחנו נעבור אליו ונבדוק את מידת האנרגיות שנשארו למי שנמצא בזירה הפוליטית כבר למעלה ב-32 שנה.
ומהמבוגר לצעיר, נשאל את משה ארבל על ההצעה שהוא קיבל להיות שופט, ומהי התשובה. יהיה מעניין, פרסומות.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום. ערב שבת קודש בכל חי. בשמונה בבוקר משה הופדיצ'ר ויצחק שיינפלד סוגרים שבוע. בתשע שמור וזכור עם הגאון הרב אברהם יוסף. בעשר הגאון הרב מיכאל לסרי בשיחת חיזוק מיוחדת. ב-11 אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן. וב-12 קובי סלע והמאזינים מוקירים את השבת. מתכוננים לשבת עם כל חי.
מייבשי כביסה במבצעי בלק פריידיי במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
שלום, זה בנוגע לפיקדון.
סליחה אדוני, הגעת למחלקה לא נכונה, אני מעביר אותך, אבדוק מי יוכל לעזור לך.
מדהים לך שמעבירים אותך מפקיד אל פקיד? בזמן שבנקים אחרים מעבירים אותך כל פעם אל פקיד אחר, במזרחי טפחות יש לך בנקאי אישי שזמין עבורך עם מענה אנושי. להצטרפות חייגו, כוכבית 8860. מזרחי טפחות, בנק אנושי, כמו שמתאים לך.
מקימי. רשת האופנה מקימי פותחת את הסניפים עם 50% הנחה על הקולקציה החדשה.
מקימי סי האופנה. מקימי.
כפוף לתקנון.
רשתות השיווק, הבנקים והמותגים המובילים כבר השקיעו באזור. ואיפה אתה? עכשיו בהזדמנות חד פעמית, קרקעות בתכנון למגורים באזור המתפתח ביותר בישראל, בבואות ירושלים. דווקא עכשיו, כשהקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, זה הזמן הטוב ביותר להשקיע. הון עצמי נדרש רק 99,000 שקלים בלבד ליחידה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2-5-6-7, כוכבית 2-5-6-7.
שומעת? רק לפני שבוע דניאל התחיל ללכת, והיום הוא כבר מתרוצץ, מטפס, עולה על הספות, כמה שהוא משתולל, ועדיין שום דבר לא בורח לו. אני אומרת לך, גיליתי מחדש את טיטולים פרימיום.
יותר ויותר אמהות מגלות מחדש את טיטולים פרימיום, בזכות המותנית הגמישה לעטימה מנזילות גם בזמן תנועה. טיטולים פרימיום, מבינים את התינוקות שלנו.
קייטרינג החצר בחשרות הרב רובין, אירועים במחירים מוזלים, אירוע ערב החל מ-39 שקלים למנה, ארוחות למוסדות וארגונים במחירים אטרקטיביים במיוחד. רבי עקיבא 50 בני ברק, לפרטים 03-69-59-329 או 052-579-931.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לתרוח?
כי מי שלא תרח בערב שבת...
סימן שיש לו נועם אחד. נועם אחד מבית אפיקים. בר המים המתקדם ביותר. המותאם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510. מבצע מרענן לרוכשים עכשיו. מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510. כפוף לתקנון.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא. כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד. במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים. פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
צריכים פתרונות לתקופה המאתגרת? טוב שיש מומחים של טפחות. אודי, אתה יכול לספר לנו?
בוודאי, יש לכם משכנתה בטפחות, יש לכם כסף מטפחות. עד 120 אלף שקלים בכרטיס ובתנאים אטרקטיביים. לא תשתמשו, לא תשלמו, ואת ההחזר אפשר לפרוס גם עד 20 שנה.
התקשו עכשיו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לשיקול דעת הבנק, כאמור בבחינת מידע בלבד.
הרגע הזה שהם מתעוררים בבוקר עם חיוך, את מחייכת לעצמך ויודעת שהחיתול שלהם לא דלף ונשאר יבש. פמפרס בייבי דריי, החיתול מספר אחת במחירות בעולם, עד פי שניים יבש יותר מהחיתול המתחרה המוביל.
גם בכם בוערת אש הבמה? עקב הביקוש הרב, ימים אחרונים לסגירת ההרשמה לבית הספר למשחק מבית אופר הלוי. לפרטים חייגו 03-909-2124 03-909-2124.
מאזינים יקרים, סגולת התארה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימה. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
לנופש בבית מלון צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
חניכיים אדומות או נפוחות? אל תתעלמו מזה. אם לא תטפלו, בעיות חניכיים עלולות להוביל למחלת חניכיים חמורה. מרידול, שפותחה על ידי מומחים שוויצרים, מטפלת בגורמים לבעיות חניכיים. נסו את מרידול. היום.
לראשונה, ההתוועדות הגדולה של השנה אצלכם בבית. אירועי צמא תשפ"א, בקרוב. עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
שלום וערב טוב ליושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת הרב משה גפני.
שלום וברכה.
ערב טוב לך הרב גפני, אני הזנתי הבוקר לרעיון שלך בגלי צהל ואמרתי לעצמי, הנה יש לי אינדיקציה שלא חזרת ב-100% אלא חזרת ב-150%, כי זה היה רעיון שהזכיר לי את הימים של פעם, ואני בקשר לרעיון הזה, נספר למאזינים שמתחת שם ביקור די חריפה על חבר הכנסת בנט, רוצה לשאול אותך, מה הטיימינג של המתקפה הזאת? הרי לפי הסקרים שאנחנו רואים, יש בהחלט אפשרות שאחרי הבחירות הבאות שלא ירחקו לבוא כנראה, בנט תהיה לשון המוזניים בין קואליציית מרכז שמאל ובלי החרדים, ובין קואליציית ימין עם החרדים. אז מה ראית לנכון לחתוך איתו את החבל כבר עכשיו?
טוב, קודם כל, ברוך רופא חולים.
כן, תודה.
כן, זה כבר הפך להיות ברכה ש...
שגרתית.
כן, שגרתית אני לא רוצה שהיא תהיה, אבל לצערנו יש כמה פעמים... שצריך לברך את הברכה הזו, וצריך לברך, ואני מברך.
תראו, היום מי שעדיין לא חלה, אז הוא בחזקת סכנה, הוא מסתובב כמו נבח. מי שכבר מסמן וי על איזה משהו, הוא יכול ללכת קדימה כמו שצריך.
אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על כל נשימה ונשימה, ואנחנו, אני בוודאי מודה על החסדים שנעשו איתי, ואני מברך גם את יעקב על שהוא החלים. עכשיו לגבי הנושא, לגופו של עניין. אני שמת לב, לא דיברתי נגד בנט, לא אמרתי את דעתי עליו, יש לי דעה בעניין הזה. דיברתי על העובדה הזאת שהמפלגה שלו, הוא והמפלגה שלו, מקבלים הרבה בסקרים. גם הסברתי למה מספר המנדטים הוא גדול בתקופה הזאת. אבל בסופו של דבר, בפעם הקודמת הוא גם היה במספר מנדטים גדול בסקרים, ובסופו של דבר הוא אפילו לא עבר את אחוז החסימה. לכן אני פטור מלחשוב על העניין הזה, האם הוא טוב או לא טוב, או פחות טוב או יותר טוב, הוא לא אופציה כאשר אנחנו מדברים על ביבי כראש ממשלה. אמרתי, אין לביבי כרגע חלופה, ויכול להיות שתהיה, אבל המציאות הזאת שלא קראתי איתו את החבל, ואין לי גם עניין לריב איתו עליו שיש לי דעות עליו, אני, את מה שאני חושב עליו, אם זה יהיה אקטואלי, אני אגיד, כרגע זה לא אקטואלי, אנחנו
וזה רלוונטי, תראה, כשאנחנו שכבנו ממש על הרצפה, הוא הלך לערוצים, ודיבר נגד הקנייה של נתניהו להסקנים החרדיים. האם הדברים שאמרת קשורים גם לזה?
בין היתר, אומר... כן, בין היתר. הוא הלך עם יאיר לפיד בשעתו. כל הבעיות הקשות שהיו באותה קדנציה של ברית האחים הזאת, האחים במרכאות כפולות, אנחנו לא שוכחים את זה. וללכת עכשיו במצב הזה ולהגיד ש... ביבי נכנע לחרדים, זה אמירה שלא תסולח. מה זה נכנע לחרדים? איזה נכנע לחרדים? האמירות האלה הן אמירות שגובלות בפקרות ממש. לא רוצה להגיד מילה יותר חריפה.
יכול להיות שזה יהיה סימן לקראת הבאות, יכול להיות שבקואליציה הבאה הוא באמת ילך שוב פעם עם יאיר לפיד וברית האחים שלו?
אנחנו מפלגה שלא מזגזגים, אנחנו אומרים את האמת, אנחנו לפעמים בגלל זה אנחנו מקבלים פחות קולות, אבל אנחנו אומרים, עמדתנו היא ברורה, היא נשמעת לגדולי התורה, והעמדה שלנו עשרות שנים לא השתנתה. המציאות הזאת שבה יכולה מפלגה, כמו המפלגה של בנט, ללכת ולחבור ליאיר לפיד, ולעשות את מה שהם עשו, שזה פשוט לפגוע בציבור החרדי, לפגוע ביהדות, לפגוע בדברים הכי חשובים לנו, מדליקה נורה אדומה. זה ברור לגמרי שזאת אפשרות שיכולה להיות. אנחנו לא יודעים מה יהיה, מתי יהיה בחירות, ומה תהיינה תוצאות הבחירות. מאוד יכולה להיות פה חבירה, שהחבירה הזאת יכולה להיות באוכרינו, וצריך לקחת את העניין הזה בחשבון. כרגע המציאות היא, שאם יש בחירות, שאני מתנגד לזה מכל וכל, ואנחנו כולנו מתנגדים לזה בתקופה הקשה הזאת, תקופת
רגע,
הקורונה.
רגע, נדבר תכף על בחירות, אבל רק אוקיי. להשלים, אבל רק להשלים את העניין הזה.
רק להשלים את המשפט.
כן,
בבקשה. המציאות הזאת היא מציאות שצריך לקחת בחשבון שמאוד יכול להיות חבירות שאי אפשר לצפות אותם ראש. כרגע, מי שהכי אקטואלי להיות ראש ממשלה זה נתניהו, לא שיש לו רוב. ולא שהוא יכול להתבסס על כל הדברים האלה, אבל זה כרגע מה שיש על הפרק.
בנט אבל חזר ואמר שהוא עשה בשעתו טעות, והוא הולך עם החרדים, והיום יש לידו גם את סמוטריץ' שלא היה בעבר, שאיתו אתם יודעים לשתף פעולה. האם אתה סומך על הגורמים החדשים שיש בימינה, שהם הפעם לא ייתנו לבנט לחבור ללפיד?
אני לא סומך על אף אחד שם. אני לא סומך, אני עברתי הרבה דברים, עברתי גם עם סמוטריץ', בדברים שנוגעים לציבור החרדי, והרבה, לא מדבר רק על בנט, ולא מדבר על אחרים. חלק מהעניין הזה, הם היו באיחוד הלאומי, הם היו חלק ממה שנעשה, גם הנושא של תלמידי ישיבות, אבל נניח לעניין הזה, אני לא שופט עכשיו אף אחד, אני לא סומך עליהם. עכשיו, אני לא בטוח בכלל שהם הולכים יחד. אני לא בטוח שבנט הולך עם סמוטריץ', גם זה אני לא בטוח, וגם אם הם הולכים יחד, הם לא בוגרי האסכולה החרדית, עם כל מה שנלווה לעניין הזה. הם יכולים פתאום לחבור לכל מיני גורמים, שהגורמים האלה הם מאוד מסוכנים. אין להם את המושג של דעת תורה, את המושג ששואלים את גדולי התורה. אני לא רוצה להעביר עליהם ביקורת, זה מיותר לחלוטין בשלב הזה, אלא אם כן זה יהיה אקטואלי, ואנחנו נצטרך לקבל החלטה בדבר הזה. אני מאוד מקווה שלא, אני מאוד מקווה שהגוש כולו יחזור, שגם הליכוד, הימין, גם ימינה, גם ש"ס וגם יהדות התורה, והקואליציה הזאת והגוש הזה יחזור להיות מלא. אני די מצטער על העובדה הזאת שהגוש הזה לא פועל עכשיו במלוא כוחו.
הזכרת שאתה לא כל כך סומך על סמוטריץ', אבל יש לי תחושה שאתה גם לא יכול לסמוך על החברים שלך משס, כי כרת ממש פורסם שלקחו 13 מיליון שקל מתקציב הישיבות את כל מיני תוכניות של חבר הכנסת פרץ, סמוטריץ' ואיתי כהן משס עם תוכנית ביטוח לאברכים, אז גם בתוך הבית פנימה אתה לא בטוח מאיפה יתקעו לך, איך אומרים במטאפורית, יתקעו לך את הסכין.
שס במקרה הזה בשיחה שלי עם שר החינוך ובמכתב שכתבתי לו, ש"ס כמפלגה לא קשורה לעניין הזה. קשורים לזה גורמים שונים. אחד מהם הוא גם איש בכיר בש"ס, שזה הנושא של ביטוח לאבריחים.
הוא נהיה קצת פחות בכיר השבוע.
לא חשוב, אני לא נכנס לעניין הזה. השר פרץ, סמוטריץ', כל מיני כספים שלא מביאים את זה מהסכם קואליציוני, ולא מביאים את זה מגופים שאני לא מתנגד לזה, אני בעד לתת לעוטף עזה. למשל, רוצים לעשות ביטוח לאבריחים, שיעשו ביטוח לאבריחים, אבל כשאנחנו ישבנו, גם השר דרי וגם השר ליצמן, אפשר להגיד כבר השר ליצמן שוב, וגם אני וגם סגן השר איציק כהן, דובר שיביאו כסף לעניין הזה. אי אפשר לקחת את כבשת הרש, שאני עושה כל מאמץ, יחד עם חבריי, אבל אני עושה כל מאמץ להביא כסף, ושהתקציב של 2000, של שנת התקציב 2020 תהיה כמו 2019, שאז היה תקציב מאושר. והצלחתי בחסדי השם יתברך להביא את כל הכסף, ופתאום מתברר ש13 מיליון שקל יוצאים החוצה, ודברים שהם על חשבון אותו אברך או אותו תלמיד, אותו בחור, באותה ישיבה, על חשבונו, בלי לשאול.
בוא רק תסביר לנו, תסביר לנו ולמאזין שישב כעת מול הקלט הרדיו, שואל, מה זה 13 מיליון הלכו? מישהו פתח את הכספת ולקח את הכסף? איך כסף עובר בלי ועדת כספים? זה כאילו לקחו, מי לקח ואיך אפשר לקחת?
אז אני אגיד, תקציב הישיבות ניתן, אחרי שמאושר התקציב כולו, הוא ניתן פר תלמיד. ניתן לפי מספר התלמידים. ככל שמספר התלמידים גדול יותר, או ככל שנותנים לקבוצה במספר התלמידים הזאת, נותנים יותר סכום, זה יורד מכל האחרים. בא השר פרץ, למשל, ניקח את הדוגמה הזאת, והוא אמר, אני רוצה לתת לעוטף עזה. והוא שאל אותי. זאת אומרת, ישיבות בעוטף עזה יקבלו יותר כסף. והוא הביא כסף מההסכם הקואליציוני של ימינה. בסדר, הוא מביא כסף, אני לא נגד. אני, אם רוצים להוסיף לישיבות בעוטף עזה, בבקשה. אבל ברגע שהוא לא מביא את הכסף, ויש חתימה של השר, על המציאות הזאת שלוקחים את זה ממקומות אחרים, זה לא נוגע לוועדת הכספים. זה חלוקה של השר בתוך העניין, לכן דיברתי עם השר, שהחלוקה הזאת היא לא נכונה. או למשל, הנושא של ביטוח אברכים. השר היה אז בנט, שדיברנו עליו קודם, והוא חתם על זה, שאפשר להוציא כסף מתקציב הישיבות, ולהעביר את זה לביטוח אברכים. ואני, אם אני אברך שאני לא עשיתי ביטוח אברכים, אני מקבל פחות. איזה הצדקה זאת? זה לא שוועדת הכספים מאשרת, ולא שזה מקבל אישור מאיזשהו מקום. זה קריטריונים שהשר קובע בתוך המשרד. אז במקרים אחרים, זה היה במשרדים אחרים, היו הולכים לבגץ. אבל אני לא הולך לבגץ, אני לא הולך לקבל מהם סעד על הדבר הזה. אני פונה לשר החינוך ואני מבקש ממנו להפסיק את הנועל הזה ולהחזיר את הכסף למקומו הראשון. זה לא יכול להיות שאני מביא כסף ואחרים מוציאים אותו. אם מביאים כסף כפי שהיה בשנים עברו, מביאים כסף, הכסף התוספתי הזה הוא קבוע, והוא לא הולך על חשבון תקציב הישיבות, בסדר, למה לא?
אבל טוב, יעקב, אני חושב שהמאזינים הבינו היטב במה מדובר. בוא נעבור לעוד שר שדיברת איתו קשות. אנחנו שומעים מהלשכה של גנץ שהייתה ביניכם שיחה מאוד מתוחה, ואמרת לו, אתה לא תיקח אותנו כבני ערובה עם חוק הגיוס שעליו חתמת. מה אתה יכול לספר לנו מה היה שם בתוך החדר, והאם גנץ יתקפל וילך על העברת החוק בטווח של 3 חודשים?
אני לא הולך לתאר תיאורים פלסטיים כאלה על אופן השיחה, אני יכול לדבר על תוכן השיחה. ובתוכן השיחה, אני אמרתי לו, אתה חתום על הסכם, ההסכם מדבר על חוק אחד שצריך להעביר אותו ומיד, זה החוק של הגיוס. עכשיו, אחרי שיש החלטת בגץ, שנתנו 3 חודשים לעניין, אנחנו לא הסכמנו לבקשתו של בני גנץ על הערכה, אבל אחרי שביקשת הערכה, וקיבלת רק 3 חודשים, ואחרי 3 חודשים, כל החקיקה בעניין הזה בטלה, אתה חייב לבצע את זה. זה שיש לך נושאים עם הליכוד, זה, אני לא רוצה להגיד, זה לא עסק שלנו, בגלל שאמרת לו, גם אנחנו באותה דעה, אנחנו לא רוצים ללכת לבחירות, אנחנו רוצים שיהיה תקציב, אנחנו חושבים שמדינה לא יכולה להתנהל בצורה כזאת, אנחנו עושים את מה שבכוחנו ואת מה שאנחנו יכולים לעשות, אבל אתה לא יכול, במציאות הזאת, אתה לא יכול שלא להעביר את החוק, וצריך להעביר את החוק הזה. בינתיים אני שומע היום שהוא גם המשיך בדרכו של אבי ניסנקורן, והוא נתן הוראה בצבא לכתוב על הורים, לכתוב הורי אחד והורי שתיים. כן. לבטל את ערכי המשפחה, זה גם לא יעבור לו בשקט. הדבר הזה הוא חמור, אני מחכה לתשובה של היועץ המשפטי לממשלה, בכלל נהיה הפקירות במדינה, בכדי לקבל החלטה מהסוג הזה, צריך לחוקק חוק. והכנסת קיבלה הצעת חקיקה בעניין הזה, והתקיים על זה דיון, והחליטה שממשיכים הלאה את ערכי המשפחה אותו דבר.
אולי שרשמו פשוט עורך חליפי.
כן, בדיוק, הכל שם חליפי, כל העם היהודי, אבל חסך לי להיות חליפי אצלם. זאת שערוריית עולם, אני לא מבין את בני גנץ, הוא איש טוב. הוא איש שבעיקרון הוא גם איש מסורתי, הוא גם אמר לי את זה. איש מסורתי ככה מפרק את ערכי המשפחה? זאת שערוריה שאין כדוגמתה. אנחנו נקלענו לבעיה הגדולה הזאת, גם במה שדיברתי איתו, ואם זה היה שהייתי יודע מזה קודם, הייתי מדבר איתו על הדבר החמור הזה, ואני
כן, מכיר את תשובה, אומר בני גנץ, נכון, אני מחויב לכם להסכם, אבל גם נתניהו מחויב כלפיי להסכם, הוא לא מתכונן לקיים אותו, אז הוא מבקש ממכם החרדים, לכו תפעילו לחץ על השותף שלכם, זה, אני לא מצדיק אותו, אבל זה כלי משחק פרלמנטרי די מקובל.
והוא אומר, נתתם לי ערבויות.
אנחנו מבטיחים את הדבר הזה, אנחנו לא צריכים אפילו להבטיח, אנחנו רוצים את זה בכל מקרה. אנחנו לא רוצים שהממשלה תתפרק, אנחנו לא רוצים שהקואליציה תלך לבחירות, על אף שמבחינתה של יהדות התורה זה לא משנה, אנחנו בוודאי נשאר באותה מנדטים, אולי אפילו נעלה, זה המציאות שאנחנו מכירים אותה היטב, אבל אנחנו סבורים
אבל אולי לא באותה קואליציה.
בסדר, אזרחי ישראל ומדינת ישראל, אנחנו חושבים שזה שערוריה עכשיו ללכת לבחירות, מה גם שאף אחד לא מבטיח שהולך להיות איזשהו שינוי, שכתוצאה מזה הניהול פה יהיה אחר. ולכן אנחנו מתנגדים לזה. אני אמרתי את דעתי גם כיושב ראש ועדת הכספים לגבי הנושא של תקציב. אני כבר לא מדבר על תקציב חד שנתי, דו שנתי, גם בנושאים הכלכליים, החברתיים, הביטחוניים אפילו. חייבים שיהיה תקציב, אי אפשר לנהל ככה מדינה. ואנחנו סבורים שזה מה שצריך לעשות, אנחנו נלחמים על העניין הזה, אמרתי את זה לנתניהו גם בפגישה איתו וגם בטלפונים, אנחנו מדברים על זה כל הזמן.
מה הוא מתרץ לך?
אני לא צריך את הזירות של בני גנץ, אבל בני גנץ חתם גם איתנו על הסכם. עם כל הכבוד לחשבונות שלו ולבעיות, אנחנו לא ביקשנו למישהו מיהדות התורה להיות ראש ממשלה חלופי. הוא ביקש, הגיע להסכם. מה זה רלוונטי בכלל לכל העניין הזה, שאצלנו זה ציפור הנפש, הנושא של לימוד תורה.
כן. לסיום, מה להערכתך הולך לקרות? הרי אתה בסוף יושב על השיבר, ובעניין הזה של התקציב חשוף לכל התחכים. האם אנחנו הולכים אכן לבחירות בסוף השנה הנוכחית?
אני בימים אחרים הייתי יכול להגיד לכם, וגם אמרתי, ולפעמים טעיתי, אבל בעיקר לא טעיתי, והייתה הערכת מצב. שמעתי את האנשים, הייתי לפעמים אפילו בסוד העניינים. היום אני לא יודע. אני לא יודע אם מי שצריך להחליט מה עושים, יודע. לפי דעתי, גם הוא מתלבט בשאלה הזאת. גם ראש הממשלה נתניהו מתלבט. אני לא בטוח שגנץ רוצה ללכת לבחירות. הליכה לבחירות היא הליכה שיכולה לפרק אותם לחלוטין. ולכן...
אבל גפני, אתה הרי מדבר עם נתניהו. מה צדדי הספק שלו? למה לקחת מדינה לבחירות?
הוא לא מנתח איתי את העניין הזה. אני רק רואה, כאשר אני מעלה את הנושאים, אני רואה את ההתלבטויות שלו. אני לא יכול לדבר בשמו בעניין הזה. אני מציע גם שתקראו לו לרעיון. הוא דווקא מתראיין בערוצים החרדים.
רק ששולחים לו שאלות מראש.
אני לא ביקשתי שאלות.
אתה אף פעם לא מבקש, חייבים לומר.
נכון.
עכשיו אתגרת את יעקב ריבלין.
כן, אבל בוא, נעזוב רגע את החלק הפוליטי. אתה כל כך הרבה שנים נמצא בסיפור הזה שיש לך גם הבנה של פרשן פוליטי. אתה מבחינה נפשית מוכן לזה שב-23 לדצמבר הכנסת תתפזר ונלך לבחירות. זאת אומרת, זה נמצא אצלך על שולחן העבודה, זה נמצא אצלך בלוז, או שיגיע התאריך הזה ואתה פתאום תופתע. מה, יש בחירות?
לא, אני לא אופתע. אני שלחתי מכתב. יש חוקים שקובעים את המועדים גם לגבי תקציב, וזה מה שאתה שואל לגבי ה-23 בדצמבר. שלחתי מכתב לראש הממשלה, לשר האוצר, אני בעניין הזה, אתה שואל אותי אם יגיע ה-23 בדצמבר והולכים לבחירות ואני אופתע, אני אופתע בגלל שלערכתי אף אחד כרגע במערכת הזאת לא רוצה ללכת לבחירות. זאת אומרת, אני חושב שגם נתניהו לא רוצה ללכת לבחירות, גם בני גנץ לא רוצה ללכת לבחירות, הערכה. אף אחד מהם לא אמר לי מעבר לזה, דבר וחצי דבר, אבל אם אתה שואל אותי אם אני מצטרף אליכם ואני הופך להיות פרשן, להערכתי הם לא רוצים ללכת לבחירות. לפעמים, ואתם מכירים את זה כבר, זה
יש אינרציה אבל. ניסיון,
בדיוק, יש לפעמים מצב שאתה כבר לא שולט על זה. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה, אני מקווה שיגיע לפתרון, יעבירו תקציב וימשיכו לפעול, בגלל שאנחנו בתקופת קורונה, אנשים רעבים ללחם, אני לא מדבר על הבריאות, אני לא מדבר על מציאות הזו שצריך להתמודד עם הבעיות האלה, מה זה ללכת לבחירות? זה הפקרות מוחלטת, זה אסור שזה יקרה, זאת עמדתי.
אם נלך לבחירות, נראה צילום מצב בתנועת יהדות התורה, ובפרט בדגל התורה? אתה ממשיך לעוד קדנציה,
לא מלא יודע, מלא? לא דיברתי עוד על העניין הזה, אני גם לא מדבר על זה, בגלל שאני גם לא מדבר על בחירות. יגיע עיתוי, אני כמובן אשאל, אני אראה מה אני עושה, לא יודע.
מה נטיית הלב שלך, אולי באמת אחרי 30 וכמה שנה?
אני לאחרונה...
עברת טיפול.
התברר שיש לי לב. בסדר, אני מודה לקדוש ברוך הוא על זה.
כן, עכשיו אני רוצה רק שהיה איזשהו רחש בחש קצת בדגל התורה סביב הנושא הזה, האם חבר כנסת חרדי שיש לו עמדת כוח צריך לעסוק בנושאים כלליים, או שהוא צריך להתמקד בעיקר בנושאים חרדיים? היו שאלו טענות כנגד אחד מחבריך שהוא מנצל את כוחו בנושאים כלליים כמו איים ירוקים והכל, אבל פחות בנושאים חרדים. אני לא אבקש ממך להתייחס ספציפית, כי אני יודע שאתה לא מוציא אף פעם כביסה החוצה, אבל ברמת העיקרון, חבר כנסת חרדי צריך לחסוק בעיקר בנושאים חרדיים, בנושאים כלליים על הדרך, או שזה מתחיל ההפך?
לא. אני רוצה להזכיר לך, אתה עיתונאי ותיק. אתה מכיר את המערכת היטב. אתה גם כתבת נגדי, מה אני כחבר כנסת ירוק, שעוסק באיכות הסביבה, מה לך ולפרח היה קינטון בערי הגלבוע? אם אתה זוכר את זה.
זה היה כשהיית יושב ראש ועדת הפנים, נדמה לי.
כן, כן. אבל אני רוצה להגיד לשבחך, שכתבת אחרי הרבה שנים, כתבת שאתה היום מבין שאני צודק. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא לכנסת, לטפל בציבור החרדי, עם פינצטה, ולא מעניין אותך מאף אחד אחר. אנחנו בדגל התורה חונכנו על העניין הזה, שצריך לדאוג לכולם. צריך לדאוג לציבור המסורתי, לכן אנחנו גם הולכים עם הימין. צריך לדאוג גם לצרכיו הגשמיים, ואני עוסק בעניין הזה. להפוך את זה לנושא אידיאולוגי, שעל זה מדברים כל הזמן, ועל זה עושים משברים, אני לא בטוח שזה מה שצריך לעשות. אני פועל כל הזמן, זה נכון, לציבור הכללי, מכיוון שזאת עמדת דגל התורה, אנחנו אחרי...
אבל לא היית עושה משבר על האיים הירוקים, למשל.
אתה צריך לענות במקומי, אני לא יוציא כביסה החוצה.
טוב, מעניין.
תודה רבה לך, הרב גפני.
הדבר אחד, שמעתי אותך הבוקר בגלץ מדבר על זה שרודפים את החרדים, אבל בצורה אחרת מאשר כולם מדברים, אז אין לנו כאן זר של יקינטון, אבל זר פרחים על זה מגיע לך. שבת שלום ותודה רבה.
תודה רבה לכם.
עכשיו איתכם, פילפוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום. ערב שבת קודש בכל חי. באחד בצהריים הגאון הרב ראובן אלבז בשיחה עם האור שבחיים, ומיד אחר כך הגאון הרב ישראל מאיר לאו עם פנינים לשבת. בשתיים שיחתו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום. בשלוש שיעור מפי המשפיע הרב אלי מלך בידרמן, ומיד אחר כך שיחה לשבת מפי הגאון הרב משה חיים לאו. מתכוננים לשבת עם כל חי.
מגפי בלנסטון קונים רק במוסרי. מבצע חורף במוסרי. מגפי בלנסטון המקוריים לכל המשפחה החל מ-169 שקלים בלבד. 169 שקלים בלבד. פתוחים עכשיו ברחוב ההסתדרות 201 חולון. ניתן גם לרכוש בטלפון 03-558-5585 או חפשו בגוגל מוסרי כלי עבודה.
הכבישים החדשים כבר נסללים בשטח. איפה אתה? עכשיו בהזדמנות חד פעמית, קרקעות בתכנון למגורים באזור המתפתח ביותר בישראל, במבואות ירושלים. דווקא עכשיו, כשהקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, זה הזמן הטוב ביותר להשקיע. הון עצמי נדרש רק 99 אלף שקלים בלבד ליחידה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2-5-6-7, כוכבית 2-5-6-7.
תתקדם, תתחדש. נתיב מובייל משיקה דור 5 כשר הראשון בעולם. סמסונג S20 FE תומך בטכנולוגיית דור 5 המאפשרת תקשורת משופרת ומהירה. חייגו וקבלו עד הבית ל-074-717-17 074-717-17 בחשרות בית דין צדק בני ברק.
שלום, כאן חיים אהרונוב, סמנכ"ל אביס מכירת רכב. החודש לכולם יש סל, ובאביס מכירת רכב יש מגה סל. הנחות ומחירים שלא יחזרו. מגוון ענקי של רכבי 0 קילומטר ורכבי יד ראשונה, מינטונים מדהימים. תבדקו אותנו.
אביס מכירת רכב, כוכבית 5326. כפוף לתנאי המבצע.
גם בכם בוערת אש הבמה? עקב הביקוש הרב, ימים אחרונים לסגירת ההרשמה לבית הספר למשחק מבית אופר הלוי. לפרטים חייגו 03-909-2124 03-909-2124.
מאזינים יקרים, סגולת התארה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימה. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
החלה מכירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון, כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום, אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי.
גם בכם בוערת אש הבמה? עקב הביקוש הרב, ימים אחרונים לסגירת ההרשמה לבית הספר למשחק מבית אופר הלוי. לפרטים חייגו 03-909-2124 03-909-2124.
עכשיו במשביר לצרכן, כל הסניפים פתוחים עם כל המוצרים החיוניים שאתם צריכים.
לקוח יקר, אינך מועבר למענה האוטומטי להמשך טיפול.
מתאים לך שאין לך עם מי לדבר בבנק? בזמן שבנקים אחרים מעבירים את כל השירות לדיגיטל, במזרחי טפחות יש לך בנקה אישי, שזמין עבורך בטלפון וגם בדיגיטל. להצטרפות חייגו, כוכבית 8860. מזרחי טפחות, בנק אנושי, כמו שמתאים לך.
החלה מכירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון, כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום, אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
אבא, אמא, מירי, צביקי, מיכל, יונתן, כל המשפחה אוהבת את הרכות המלטפת. נקה 7, סדרת תחליבי רחצה עם 25% לחות, למגע רך וכתיפתי. נקה 7, תחליבי רחצה במגוון ניחוחות מפנקים. תענוג אמיתי, נקה 7.
טיפ מהיר שכדאי להכיר. את מכונת הכביסה, המייבש והמדיח, כדאי להפעיל רק כשהם מלאים. כך מתייעלים וחוסכים חשמל, חומרי ניקוי, מים וגם כסף. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
ערב שבת קודש בכל חי. באחת בצהריים הגאון הרב ראובן אלבז בשיחה עם האור שבחיים, ומיד אחר כך הגאון הרב ישראל מאיר לאו עם פנינים לשבת. בשתיים שיחתו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום. בשלוש שיעור מפי המשפיע הרב אלי מלך בידרמן, ומיד אחר כך שיחה לשבת מפי הגאון הרב משה חיים לאו. מתכוננים לשבת עם כל חי.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
שלום וערב טוב לסגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת משה ארבל.
ערב טוב אבי, ערב טוב יעקב.
ערב טוב ומבורך. תשמע, יש הרבה מה לדבר איתך בדברים שאתה עוסק בהם, אבל בוא נפתח דווקא בסיפור עם איצי כהן, ואתה יודע מה, אתה היחיד שמוכן לדבר על זה בשס. מה קרה שם? למה הוא נכנס? ולמה הוא יצא בצורה כזאת?
קודם כל, הניסיון שיש לאיציק כהן היום, סגן שר האוצר, בעוד כמה שעות, כמובן, עד שיכנס לתוקף, הוא כלי, אחד הכלים המשמעותיים לנו, חברי הכנסת הצעירים, בעבודה הפרלמנטרית. ניסיון, יכולות קישור מופלאות, לחבר בין הרבה מאוד אנשים, בין הרבה מאוד דעות מנוגדות. ואני מניח שהסוגיה המרכזית שם הייתה כנראה תיאום ציפיות. זה היה אתגר גדול. וכנראה שתיאום הציפיות הזה לא צלח.
כן, אתה דיברת על הניסיון הרב שיש לחבר כנסת לסגן השר כהן, והנה עוד משהו שאתה כחק צעיר יחסית יכול ללמוד מהניסיון שלו, מהניסיון הטרי שלו. אל תסמוך על הבטחות של חבר, גם של חברים, אלא אם כן יש לך ערבויות מוצקות, כי הבטיחו לו הרבה דברים.
כן, אני חושב שהוא כן, אני מצר על, על, על הסיטואציה הזו, כי בסוף בסוף אמון זה כלי עבודה מאוד מאוד נצרך, בטח במערכת הפוליטית והציבורית, אבל כנראה שצריך יותר זמן כדי לבנות אותו.
תשמע, מוישה, מי שמכיר אותך במגזר החרדי יודע שאתה רב פעילות עוד לפני שהיית חבר כנסת, אבל לאחרונה אנחנו רואים שבחים דווקא מצד המחנה של הציבור המרכזי שמאל, והם דווקא רואים בעין יפה את התמיכה הפומבית שלך ביועץ המשפטי לממשלה. אתה יודע מה זה עושה בבלפור ומה זה עושה בקרב הבייס הימני. איך אתה מתמודד עם זה?
אני קודם כל רוצה לומר בצורה מאוד מאוד ברורה שלא משתמעת לשתי פנים. אנחנו, התמיכה שלנו בראש הממשלה בנימין נתניהו היא לא מסויגת, תמיכה מלאה. ואתה, אבי, כמשפטן, גם מכמוך יודע שחזקת החפות למישהו דמוקרט אמיתי היא חזקה כמעט מקודשת. אסור לנו לאפשר להכריע ולחוץ גורלות של אדם, לא בתקשורת ולא בכיכרות, וגם לא אצל יועץ משפטי לממשלה וגם לא בפרקליטות. מי שאמור לחוץ גורלות זה בית המשפט, ורק הוא. וראש הממשלה זוכה לחזקת החפות המלאה הזו, הניסיון והתבונה שלו והיכולת שלו גם כן להביא את ישראל להישגים יוצאי, חסרי תקדים.
מוישה, נראה שמישהו עשה איתך שיחה מבלפור אחרי התמיכה שלך.
ביחד עם זאת, לא עשו איתי שיחה, ביחד עם זאת, אני חושב שעדיין השיח יכול להיות שיח מורכב, לא חייבים, זה שאני באמת מעריך ומעריץ את ראש הממשלה בנימין נתניהו, לא מחייב שאני יוכל להכיל שיח אחר, אגב, שלא מגיע מראש הממשלה, שמגיע מגורמים אחרים בליכוד, שיח משסע, מפלג, מילים שאני לא מרשה לילדים שלי לומר בבית, נאמרות מעל בימת הכנסת, בצורה מכוערת, משסע. בוא לא נשכח שהיועץ המשפטי לממשלה, בתפקידיו הקודמים, מדינת ישראל חווה לו רבות, כאלוף בצה"ל ופרקליט צבאי ראשי, העבודה המשפטית שהוא עשה בדוח גולדסטון, היא עבודה יוצאת מן הכלל שהצילה קציני צה"ל מלייצר בחול, שהצילה שרים, מלהגיע למדינות העולם ולייצר בגלל בית הדין הבינלאומי בהאג. הדוקטורט שלו הוא על המשפט הבינלאומי, את היכולות המופלאות הללו. ידע גם ראש הממשלה בנימין נתניהו כשמינה אותו למזכיר ממשלה ולאחר מכן ליועץ משפטי לממשלה. ולכן אנחנו יכולים לחיות במציאות מורכבת, צריכים לחיות במציאות מורכבת, להעריך מאוד את ראש הממשלה בנימין נתניהו וגם לא לאפשר שיח שעולב בעובדי ציבור שעושים את עבודתם.
אני אהיה חושד בקשרים אם אני אשאל אותך, אם אני אעלה אולי כאילו את החשד, שזה שאתה כל כך תומך במנדלבליט, זה בגלל שהוא מחזיק בידיו את ההכרעה בתיק של, של יושב ראש התנועה הרב אריה דרי. אז יהיה מי שיכול להגיד, ברבל מגן עליו, כי הוא מפחד שמנדלבליט יכריע נגד דרי.
אז הטיעונים האלה מלמדים גם כן על ניסיונות נלוזים, להפוך את הדיון הזה לדיון באמת לא מורכב. גם היועץ המשפטי לממשלה, ולמרות המצב המשפטי שבו נמצא שר הפנים אריה דרי, שגם הוא זכאי לחזקת החפות המלאה, זכה לא פעם אחת גם לביקורת מאיתנו חברי הכנסת, גם ממני באופן אישי, גם על התנהלות מחש כחלק מהפרקליטות, גם על עמדותיו המשפטיות ביחס לאפולה שעתרתי כנגד עמדתו בעניין אירועים בהפרדה.
שם אתה הלכת לבגץ וטענת נגדו, אבל אני רוצה שוב לשאול בעניין הזה, אתה חולק לו שבחים, אתה חולק לו שבחים וחלקם מגיעים לו, אבל מה עם העניין הזה שהוא עושה לאריה דרי את מה שהוא טען שניצן עושה לו? הוא מחזיק את התיק שלו תלוי באוויר, ואנחנו יודעים שכבר לפני תקופה ארוכה מאוד אמרו לו שזה הולך להסתיים, אפילו רמזו לו שזה יסתיים בסגירה, ואנחנו מבינים למה הוא משאיר את זה פתוח, כדי שדרי לא יביע עמדות לעומתיות בממשלה הזאת, ולכל אמירה של שר יש משמעות בימים אלה.
אני חושב שבאופן כללי, תקופת זמן כל כך ארוכה, היא לא סבירה ביחס לכל חשוד. היא עינוי דין של ממש. בוא לא נשכח, גם רות דוד, התיק שלה לא הוכרע, כאשר ערן מלכה כבר עומד להשתחרר, או השתחרר כבר מבית הסוהר כאחד העדים בתיק, זה התנהלות לא תקינה, צריך באמת לבקר אותה, אבל בין זה לבין אמירה שכביכול זה נגוע בשיקולים זרים, מהיכרותי את האיש, אני לא חושב שזה נכון.
טוב, בוא נדבר קצת על נושא שגם היית מעורב בו קצת. חוק הגיור, אנחנו הרי כולנו יודעים שבגץ עומד להכריע בקרוב, ועל דרך היחידה למנוע את זה, זה לעשות חוק גיור שקצת נאלץ להתפשר בו, אבל כשאני שומע את השיח בשיג סביב החוק הזה, אף אחד לא מוכן להתפשר בשום דבר. מה אתה אומר? צריך לקבל איזשהו חוק גיור, גם אם הוא לא המיטב שאנחנו יכולים לחתום עליו, ובלבד כדי למנוע את פסיקת הבג"ץ, שכולנו יודעים לאיפה היא הולכת?
קודם כל, הסיטואציה הזאת שאנחנו כבר מקבלים אותה כמובנת מאליה, בא בית המשפט העליון, מתערב ומביע עמדות ערכיות, בנושאים שבאמת אין בהם ייצוג לכלל האוכלוסייה, בוא לא נשכח שגם אם יש מורכבות לאדם חרדי להיות שופט בבית משפט, מטעמים הלכתיים, בבית המשפט העליון, כבית משפט לחוקה, כבג"ץ, אני אומר, ולא כערכאה שדנה בדיני ממונות, זה סוגיה אחרת. כמובן, זכור לכולנו ההצעה שניתנה בזמנו לרב דייחובסקי, שהרב אלישיב אסר עליו ללכת לבית המשפט, אבל העובדה הזו שאין לנו שם שום פה שייצג את עמדת היהדות הנאמנה, היא מציאות קשה מאוד, היא מציאות שמחרסמת באמון הציבור בבית המשפט. התוצאות של זה אנחנו רואים פעם אחר פעם, זה מציאות לא סבירה, שבאמת צריכים לתת עליה את הדעת, צופה פני עתיד, לראות איך פותרים אותה. בעניין הגיור באופן ספציפי, הסוגיה הזו היא סוגיה לא פשוטה. אין לנו מנדט לוותר בקיוב זה על אחדות עם ישראל, על אפשרות של גיורים שאינם לפי רוח ההלכה, וגם אם חלילה וחס נמצא את עצמנו בפני מציאות שבה בג"ץ יתערב בנושאים הללו ויגרום בפועל לפיצול אחדות עם ישראל, לפיצול עם ישראל, להכרה בגיורים שהם לא לפי הלכה, נצטרך לתקן את זה בחקיקה.
אני חותך אותך כי הנושא הובן ורומזים לי באוזניות, ויש לנו שאלת סיום ששמעתי מבכיר במערכת המשפט, הוא אמר לי, תשמע, חברי כנסת, כמו משה ארבל, יש לציבור החרדי. חבל שאין שופטים כאלה שמייצגים את הציבור החרדי בערכאות הגבוהות. חשבת על זה פעם, לשנות את הקידומת? מחבר כנסת לשופט?
אז אני אגלת אוזני מאזיניכם שהשרת המשפטים לשעבר, איילת שקד, באופן מפורש הציע לי לגשת לשפיטה, ואמרתי לה שבמידה ואני... יש שופט, אני כנראה כבר לא יהיה חרדי. יחד עם זאת, זו שאלה שבאמת צריך להכנות אותה לגדולי ישראל, בגלל המשקל הכבד שאנחנו משלמים עליו במציאות הישראלית היומיומית. אני כנראה לא יהיה שם.
אנחנו נאמר תודה לעורכת האקטואליה של הרדיו אסתי פלד, לטכנאי שלנו בבני ברק אבי שלום. אני נמצא כאן אצל יעקב באולפן ירושלים, ומשה, יש לנו איזשהו מנהג לאחרונה, לבקש מהאורח שלנו לבחור שיר. אז איזה שיר היית בוחר לסיום השבוע הזה?
וואה, זה ציפור לחשה לי שיעקב הוא בוגר ישיבת כל יעקב, ישיבה שאפשר לומר שראשיה גם כן מידות המזרח.
הוא אחיין של הרב עדס. אחיין של הרב עדס, כן.
והשבוע ברוך השם יש שמחה במשפחתו ונולד לו נכד היום. ואני הייתי שמח אם ניתן יהיה להקדיש את השיר יהי שלום בחילנו, לכבוד ברית המילה.
זה למטיבי לכת.
של אברהם אבינו ואיתו בזמנו, וברוב נחת ושמחה.
תודה רבה לך רב משה, תודה רבה.
תודה רבה. עם השיר הנהדר הזה נסיים. שבת שלום ותודה רבה.
יהי שלום בחילנו, יהי שלום בחילנו, ושלווה בישראל בסימן טוב בין בלנו בימיו יבוא הגוי אמן אמן בסימן טוב בין בלנו בימיו יבוא הגוי
תמיד איתי.